שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של רון לנצמן. נמצא איתנו הפעם אורח מיוחד שאני כל כך נרגש לארח אותו כאן בפודקאסט. אז נמצא איתנו אריאל פינטו. למי שלא מכיר, אריאל פינטו, מנכ"ל מרצדס לשעבר, כיהן בתפקיד כ-10 שנים והגדיל את כמות המחירות בחברה פי 5. לפני כן, אריאל היה מנכ"ל מיצובישי, מנכ"ל טיפטאם ומנכ"ל שטראוס. אריאל נולד בארגנטינה ועלה לארץ עם המשפחה שלו בגיל מאוד צעיר וגדל בחיפה ובבאר שבע. ועכשיו, אחרי שכיהן הרבה שנים בתפקידי ניהול בכירים, אריאל הקים את חברת הייעוץ APBC וכתב את הספר פתק קטן, פתק גדול, שכבר הפך לרב מכר. וואו, אריאל, איזה כיף גדול שאתה נמצא פה.
כיף להיות פה. התרשמתי מאוד, האמת, מהסיור שעשית לי מראה.
שמח לשמוע.
כן.
שמח לשמוע.
ככה זה... לא, כמו שצריך. מתפת את זה כמו שצריך, עד הקצה.
ממשיכים למתוח עוד.
יפה.
כן. אז באמת, למי שלא מכיר, אומנם היה פתיח, אבל זה... זה לא מגרד אפילו כלום, אז אולי תספר טיפה על עצמך.
כמו שאמרת, נולדתי בארגנטינה, עליתי בגיל 3 בין זקונים למשפחה של 6 נפשות. ולצערי, על ההתחלה היה משבר. הגענו לאולפן קליטה בנתניה. אבי שהיה איש נדלן, אפרופו נדלן, ואיש עסקים.
כן.
אמר לי מי עם כל הילדים, טוב, אני חוזר לארגנטינה לסגור את עסקיי. הוא נפטר שם באונייה. ומשם התחילה מסכת של קשיים, ושל אפרופו פתק קטן, פתק גדול, יעדים אישיים. יעדים שהם הכי אפילו טריוויאליים.
כן.
אתה יודע, לגמור בגרות עיונית, אתה יודע שיהיה לך כמו כולם, את כל מה שאתה יודע, מנהלי ספורט, עד שאתה יוצא עם החבר'ה שלא יחסר כלום, ואף אחד לא ידע, אף אחד לא ירגיש.
כן.
וזה ליווה אותי הרבה מאוד שנים. ומשם עשינו מסלול עם הרבה לואים בדרך.
כן.
היה לא במגמה עיונית, אז אחרי 3 חודשים הייתי מגמה עיונית. היה לא בחיל רגלים, אז אחרי 3 חודשים עברתי לעורב. היו הרבה לואים בדרך, כולל שטראוס, כסמנכ"ל המכירות של שטראוס 11 שנה. מנכ"ל טיפטאם, שאמרתי אני אהיה מנכ"ל עד גיל 40. הייתי חייב להיות. כשהציעו לי מלא תפקידים, ששטראוס ועליתי התמזגו, אמרתי, לא, חבר'ה, יש לי פתק, גיל 40 אני מנכ"ל.
סבר, כתבת שכאילו עזבת עכשיו אחד את הסדנה, נכון?
חזרתי מהסדנה מברזיל, וחיכה לי סמנכ"ל המכירות של שטראוס ועליתי המאוחדת, ואמר לי, בוא נשב רגע, איזה תפקיד אתה רוצה? אמרתי לו, אני חייב לעזור. אני חייב להיות מנכ"ל עד גיל 40.
כן.
ומשם התגלגלנו להיות מנכ"ל מיצובישי עם הרבה, דרך אגב, גם פה, אם נגיע לזה, אבל היו הרבה לואים בדרך.
כן.
ואחרי שנה שאני בשלי בתור מנכ"ל מיצובישי, הודעתי למנכ"ל שלי שאני בעוד 3 שנים מנכ"ל מרצדס, אמר לי, מה, אתה לא מבין ברכבים? ואמרתי לו, טוב, תמדוד אותי, רק תגיד לי מה צריך, מה חסר לי. כל שבוע שאנחנו נפגשים, תגיד לי אם אני בכיוון. וזה מאוד סיזיפי, ואחרי 3-4 שנים הייתי מנכ"ל מרצדס, 10 שנים. וכל שנה, אפרופו דיברנו על מכירות וגידולים, אז כל 31 לדצמבר, למחרת זה הראשון לינואר, אתה מתחיל הכל מחדש. וככה 10 שנים.
כן.
ובאיזשהו שלב אמרתי, אני חייב לעשות את זה לעצמי, רק משהו, לראות איך אני מצליח בזכות עצמי, בלי כל התשתיות והמעטפת. ובשלוש שנים האחרונות, יש לי חברה לייעוץ, מלווה גם ארגונים גדולים, ליוויתי קצת את אלעד, וחברות גדולות של 3 מיליארד שקל, וגם יועץ נדלן בנתיבות שהוא הבן של חבר, וגם עוד עסקים קטנים, בינוניים, וזה ממש מדהים.
יפה, יפה, ואיך, מה שעניין אותי, כאילו, גם בהתחלה של הספר, אתה כבר על ההתחלה מדבר על זה שהתחלת להשתמש בגם הצבת יעדים, גם הצבת מטרות, גם לכתוב את הפתקים האלה. מאיפה זה בא, כאילו?
הישרדותי, אני חושב על זה, זה מאוד הישרדותי. אתה יודע, כשאתה ילד קטן, ואתה הולך ברגל, עברנו לחיפה בהתחלה, וכשאתה הולך ברגל לבית ספר מעל 30-40 דקות, דרך אגב, וכשגרתי בבאר שבע, בשכונה לא הכי מוצלחת, ד' וג', הייתי מכדרר 40 דקות כדור, מהבית עד מקיף ד', כדי לא להיות במקיף לא טוב, אלא להיות כמו כולם, אתה כל היום חושב, ואתה חושב על דברים בסיסיים. שייך את הכסף לטיול, אין מה לעשות. לטיול השנתי, וכשטיפלת לך שנה, אז לא ישימו לב שיעתיק שלך, והכל יש לך כמו כולם, ואז אתה עובד מכיתה ת', אני חושב.
כן.
אתה חושב על יעדים קטנים וקטנים וקטנים, ואז אתה עושה יעדים קצת יותר גדולים, ומותח ומותח, ובסוף אני חושב, זה יישמע קצת יאיר, פיתחתי שיטה, גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית. אני רואה מה קורה סביבי, ואני מכבד את כל, לא כל זה מתחרים, כי אני במקום אחר, אני במקום שלב אחר בחיים. אז חלק זה בטח קראת את סיפור כוכב הים, חלק זה לעשות שינוי ולהשפיע, וחלק אני פיצחתי את השיטה, גם ברמה העסקית, איך להגדיל עסקים, עם אין איזשהו רואה שהוא חריג, במדרגות של עשרות אחוזים.
יפה.
אבל אני חושב ששאלה מצוינת, זה לדעתי, אף פעם שאלו אותי, זה הסתרדותי לדעתי.
כן, כאילו זה מעניין, אני לוקח את זה גם למקום של כאילו של, יש משפט שאומר שאיכות החיים שלנו נקבעת על ידי איכות השאלות שאנחנו שואלים, וכאילו מגיל קטן, ככה זה נראה לי מהצד שקראתי את הספר, שבגלל שהיה חסר ולא היה, אז התחלת כבר בגיל קטן לשאול את עצמך, איך, מה אני אמור לעשות כדי שכן יהיה לי. ואם היה לך, אז לא היית שואל את זה.
ואז אתה מבין שאתה יכול למתוח ולמתוח ולמתוח, וכל עוד השוק, שוק הרכב, שוק הנדלן, שוק הריהוט, הוא כל כך גדול, ויש מאיפה לקחת, אתה מבין?
כן.
שזה אינסופי.
כן.
וביעדים האישיים, זה עניין של החלטה, כי כשאתה מחליט ללכת ימין, אתה לא הולך שמאלה. כל הפטנט הוא לדעת מה אתה עושה, זה לא יהיה מושלם. אבל אם כל פעם תבקש, שיכול להיות יותר טוב, אם החלטת, אני ידעתי שאני אגור בלהבים, ואני ידעתי שאני אגור בהרצליה. חיפשתי רק בלהבים. ובהרצליה פיתוח, היום שאני גר, במשך אולי 10 שנים, כל הזדמנות הייתי עובר לכיוון הים, ומחכה שאולי שם ייבנה פעם משהו, ועד ש-2014, רשום, פה ייבנה, ונסגר.
ומה אתה חושב? אמרת עכשיו שאתה לא חייב להיות מוכן ב-100%, זאת אומרת, עדיף לעשות.
נכון.
מה אתה חושב על הבלנס הזה בין לקפוץ למים, לבין כן להכין את עצמך קודם כל? כאילו מה?
תראה, אני מאוד בעד תכנון, לא יותר מדי. אני אומר, לקפוץ למים זה סבבה, אבל תחליט על כיוון, תחליט מה אתה רוצה לעשות ומה להיות. יש פה דור צעיר היום שאתה בטח חווה אותו לא הרבה יותר ממני, שמאוד רוצה הכל קוויק ווינס והכל מהר והכל שלמים. ואני חושב שהוא צריך להגדיר לעצמו דרך. איך אני אומר, תגדיר לעצמך איך החיים שלך נראים, האישיים והעסקיים. אתה עובד עם אנשים, אתה עובד בלי אנשים, אתה עובד במשרד, לא עובד עם משרד. אתה עם רכב, בלי רכב. תגדיר ותכוון רק לשם, וסיכוי טוב שתהיה קרוב. אתה יודע, אני תמיד אמרתי, גם אם לא הייתי מרכז מרצדס, הייתי משהו קרוב. כי כיוונתי למשהו מאוד מאוד ספציפי. וכשאתה מצעיר, שאתה, אז הרבה אנשים שומעים אותך, ופתאום מישהו יכול לעזור לך, אתה יודע, אתה דבר עם 100 אנשים, משהו יצא מזה.
אתה ממליץ על לבוא ולשתף אנשים ביעדים?
מאוד, מאוד. אתה יודע, גם באישי וגם בעסקי. אני בא ואומר, יש לך חזון? שים אותו שכולם יראו. אני עכשיו באתי לביקור פה, אני רוצה למדוד אותך בחזון שכתבת אותו בזמן עובד, למרות שאתה לא שם. זה גורם לך להיות יותר טוב, כי התחייבת, רשמת לי איזשהו משפט בוויז'ן שלך, ואני אומר לך, רגע, אבל התחייבת פה לסתם, בוא נגיד, משהו הכי בנאלי, שעות עבודה גמישות.
כן.
רגע, רון. זה לא עובד ככה, אבל אתה כל מה צריך להיות יותר טוב ומקצועי. כמובן, יושרה, אמינות, כל המושגים של הערכים. אני בעד, וגם האישי, אתה יודע, כשאתה אומר את זה באישי, אתה יודע, לא סיימת את הספר, הבנתי. כשתגיע לדף האחרון, אני כותבתי את הפתק, תדעי, עכשיו, זה הכי לשתף. אני שיתפתי 5,000 איש. זאת אומרת, עכשיו, אני כל מהדורה, זה מהדורה רביעית עכשיו, אני משנה את הפתק, כי חלק השגתי. עכשיו, זה הכי מדהים שבעולם, רגע, בחור, התחייבת.
כן.
אני מאוד מאמין בכלל.
יש אנשים שמאמינים כאילו המטרות האלה הם שלי, יעדים האלה הם שלי, אני לא רוצה להראות אותם לכולם, ואני יודע, אני מכיר אותם.
אתה מקטין את הסיכויים שלך.
מקטין אותה, וואל.
ממש.
אתה אומר להוציא את זה לכולם.
להוציא ולקצר את הטווחים, אתה יודע, לא משהו אם הוא...
כן.
מאוד אישי, אבל כן.
אוקיי. שאלה. מה הספר או הספרים שנתת הכי הרבה במתנה למישהו? אם נתת.
קודם כל, את שלי.
קודם. זה מן הסתם.
זה, אתה יודע, זו שאלה שיש לפני שנתיים, הייתה תשובה אחרת. אני כל, אז קודם כל את שלי, זה הפך להיות כרטיס הביקור שלי.
חיים,
נכון. אני מנסה עם הקדשות, עכשיו עשיתי כמה עשרות לאיזשהו בנק, הכל עם הקדשות אישיות. אני כל סוף שנה, ב-20 שנה שהייתי מנכ״ל, מודה, הייתי הולך לסטימצקי, סומת ספרים, ולפעמים הייתי קונה ספר ניהולי מנהיגותי, לפי המלאי, כי לרוב אין מלאי. לא יודע אם אתה יודע, בסטימצקי יש בין ספר אחד או שתיים. ראיתי מגיע פה שיש מלאי, לא תמיד, אולי זה הספרים, אבל מנהיגות של ג'וליאני מאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד אהבתי. יש ספר שאני ממליץ לך לקרוא, הוא כתוב בצורה גרועה ומשעממת, אבל זה נקרא מצטיינים. הוא...
דיברת על בספר, נראה לי, לא?
נראה לי, כן.
חבורות הכי...
בדיוק. ויש ספר שנקרא המלכה והדלת המסתובבת, איך שיח במעלית, אתה יודע, זו שהכינה לי את הנס קפה, עלתה במעלית, ואני שומע אותה מדברת על נדלן ואתה...
כן.
ואפרופו, אז מראים סיפורים אמיתיים, איך מנכ״ל גייס עובד במעלית או בלובי או בחנייה.
יפה.
וזה אומר שכולם רוצים קשרים, אתה יודע, אתה רואה את כל הכנסים, מה זה הכנסים? מינגלים. כולם רוצים אותו דבר, כולם מתביישים, כי לא עכשיו צריכים להתחיל עם הבחורה הכי יפה ומתביישים. כולם רוצים את אותו דבר, רוצים את החיבור. אתה יודע, היה כנס, לא יודע, היית באינטרקונטיננטל של נדלן, של מרכז הישראלי לבני.
כן, מכיר.
עכשיו אני אומר לעצמי, תקשיב. כל הלקוחות שלך שם, אתה יכול לגדול, מדבר אלה שמשווקי נדלן, אתה יכול לגדול באלפי אחוזים. הם שם סגורים בתוך המלון, לא המרות, לא צריך לידים ולא צריך המרות, זה פשוט לדבר איתם. עכשיו תמצא את השיטה.
כן.
כנסו לך את כולם, רק. זהו, אתה מסודר, אתה יכול אחר כך להכפיל לשיש את החברה שלך. הם שם, רק תדע איך להגיע אליהם.
נורא.
זה פשוט.
יש לך סיפור של, לא יודע, של עסקה שסגרת, ראיתי גם בסוף הסבר יש, כאילו יש חלק שאני צריך, אני בהתחלה סורק אותו, ואז אני מתחיל.
אוקיי, כן.
שזה נראה לי פרק מאוד מעניין של...
זה הכי מעניין, וניסיתי... נכון.
יש לך סיפור מעניין שאתה זוכר, כאילו של, כמו שאמרת, דלת מסתובבת, או שיחת מעלית,
מלא.
או איזושהי עסקה גדולה שנסגרה, ממש.
קודם כל, אני אדבר איתך... קודם כל, אני אדבר איתך על משהו של דלת מסתובבת של גיוס עובד, לא יודע אם קראת, אבל מנהל סניף שלי באזור הדרום, גייסתי אותו כי הייתה לי בעיה בטלפון, שמתברר שלא הייתה לי בעיה, פשוט שמתי את הטלפון בבהירות, והוא היה נתן לי שירות מעולה והיה מנהל סניף סמסונג, ואז גייסתי אותו למנהל סניף. בוא, לא תעבוד אצלי, זה אחד, זה דוגמה ל... וברמת עסקאות, אנחנו יכולים לדבר על דברים פסיכיים. אני באמת 10 שנים עשיתי חומרי לספר, אבל מרצדס והסיפור לנו לך טריגר. יש דברים... נסגרו עסקאות בכל מקום הזוי ובכל צורה הזויה. בואי נדבר על העסקה המעניינת הכי גדולה שעשיתי.
המיימבך זה היה? עד קראתי על המיימבך, עם הטרקלין.
נכון.
וזה?
לא. זה עסקה מאוד מעניינת, אבל בואי נדבר על הרופא שיניים.
יאללה.
מגיע רופא שיניים, הבן סיים רפואת שיניים בחו"ל, נכנס לאולם, אני בימי חמישי הייתי באולם, קובע את כל הפגישות שלי עם לקוחות, אתה יודע, לפעמים רוצים להיפגש עם המנכ"ל. קונה רכב ב-2.650,000 שקל. 2,650,000.
איזה רכב זה?
S63, AMG, טה-טה-טה. עכשיו, עזוב את אלה שהיו קונים רכב שרוצים שאת השם שלהם יהיה לריפוד. זה רכב, זה הזיה. עכשיו, לקוח כזה, אני יכול לתת לו בסביבות 300,000 שקל להנחה, בסדר? פותח את זה. ואז אני בא רק להגיד לו שתתחדש, הוא אומר, תקשיב, אני לא רוצה לך. אני רוצה אותו לבן. עכשיו, אני בלחץ. כאילו, אמרתי לו, אתה יודע מה? תקשיב, שיבחר איזה אותו שהוא רוצה בעולם. בחור צעיר. עכשיו תבין, אם הוא בוחר אותו במעל 300, אכלתי אותו. לא יכול להשאיר את העסקה, יצאתי פרש. עכשיו, בחור צעיר, אמרתי, יבחר אותו צעיר, לקחתי את האיש מחירות, אמרתי לו, אני מוריד לך את האוזן, אתה חייב לגדוג שיקח אוטו לא פחות, לא יותר מ-300,000 שקל, כי אנחנו לא מסוגלים. עשה איתו סיבור, מילים אותו פה, לקח אותו לסיון מבחן וזה, וסגרנו 1+1.
יפה. נורא. מה בן לקח?
לקח סי קופה. סיקופה, 180, מנוע הזה, היינו במחיר טוב שם.
יפה. יפה. תורף. תורף. גם הסיפור עם הטרקלין אהבתי, כאילו...
תקשיב.
זה היה כאילו...
הכל זה יוקרה, זה אמוציונלי מאוד. זה לא... אתה היום שמוכר דירות יוקרה, כשאתה מוכר פנטאוז, היום יש פנטאוז שנמכר בהרבר סמול ב-200,000 שקל למטר. זאת אומרת, ביני לבינך, לבן בר, נכון? בין שלושתנו, זה דירה בקריית שמונה.
תורם.
במחיר. ולקרות ב-200 או ב-100 או ב-50, זה רק אמוציונלי וקשר אישי.
כן.
וזה מה שקרה בטרקלין. הבחור, יודע שאתה דואג לו, ואתה בא ב-4.5, הוא לא יסגור עסקה.
כן.
מה יגיד לך, תחזור.
שאני אוכל לא לסגור עסקה, תכלס. זה גם אם הוא מצטחה, כאילו, לבוא ו...
נכון. איך לא לסגור עסקה.
ולעשות מה שאף אחד לא עושה.
נכון.
זה יפה.
פעם אחת הייתי נבוך, פעם אחת. למרות שאתה יודע, הרבה מאוד אנשים נרתעים, אני מלווה עכשיו איזשהו בחור, והוא מאוד נבוך בלכת הכנסים וכו'. ופעם אחת היה מצב שאתה יודע, הייתי בא בימי חמישי, אומר לכל אחד, נעים מאוד, אריה, נעים מאוד, תתחדש, תתתה. אבל זה אומר לי מישהו, אני מכיר אותך? למה אתה מתנגד באמצע קניית רכב, מה אתה מתערב? אני לא עושה, אני המנכ"ל, רציתי. אולי אתה מפריע לי.
מה?
זה קורה אחד ל-30 מטר.
נכון.
לא, לא.
לא צריך להתרגש מזה.
נכון.
יפה. טוב. איזה קנייה עשית של עד 300 שקל? מי הקטנה? שהייתה לה...
לא הייתה מול לשלוח לי את השאלות מראש?
זה כל הקטע, אנחנו עושים את זה מעניין. שהשפיע לך הכי הרבה בחיים.
זה סוגר כמה מעגלים. לקנות את הכדור סל מאור הראשון, זה היה נקרא, לא יודע, ספלדינג או משהו כזה, זה משנה חיים. זה שאתה בא עם הכדור שלך, ואתה מגיע לאיזשהו עסק, זה אחרי שעבדת אתה בשדה בוקר, גם בבנייה וגם בעוד כמה, ואתה פתאום בא וקונה את הכדור. הכסף שלי, אני לא אשכח את זה, עבדתי במלון סונסטו או משהו באלעת, וקיבלתי 3,500 שקל משכורת, ואני לוקח מונית ושם את זה במזומן. הלכתי, קניתי את הכדור, זה היה משהו מטורף, זה הקשמה מטורף.
איזה כיף. איזה כיף. הנה, יש לנו.
הנה.
יש לנו. טוב. איך כישלון, או אפילו כישלון של המשפחה, גרם לך להצליח? והאם אתה זוכר איזשהו באמת כישלון ספציפי?
אני מאוד מאמין שמשבר וכישלון זה הזדמנות. אני מוכיח את זה, אני לא אגיד את המילה מדעית, המודלים עובדים. אני אספר לך סיפור קצר ואני אענה לשאלה. אני הייתי עושה הפקות לקחים לפני שהאירוע קרה. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי עושה המון אירועים, אירועים, כנסים, אינסנטיבים, כל מה שעולה לך בראש במחירות, והייתי עם החבר'ה, האירוע היה כבר, זה, אלה הבעיות שהיו, זה מה שהצליח, זה בוא ננתח למה זה קרה, וזה בוא נתה אירוע עוד פעם. זה כלי מטורף. אני חושב שמשבר טיטם, זה היה משבר מאוד 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 קשה. היום...
איזה משבר על טיטם, מי שלא, כאילו מי שלא יודע? גם אני לא...
אתה היית צעיר, אבל היה משהו שנקרא קולבוטק, מה שנקרא היום המקור, ו...
קולבוטק, בטח.
כן, ו... בחטיבה מקבילה אליי הייתה טענה לפה ולשם שטיבלו בשר כדי להאריך תוקף. וקולבוטק, ברגע שזה עלה, החברה כבר כמעט ירדה ב-50%, הבעלים נעלם מהעסק, היינו שלושה מנכ"לים צעירים, אחד המנכ"לים היום בתפקיד מאוד בכיר, אני ועוד אחד, וניהלו את המשבר. והחברה אחר כך נמכרה. זה משבר שלא, שאתה לא מתכונן אליו. אתה בונה צוות, זה ממש צוות לניהול משברים. אני חושב שבסוף זה עשית את החברה יותר טוב. היום, בדיעבד, אני מלווה חברה, דרשת מזון מאוד גדולה, שהבעלים של טיב-טעם עובד שם כיועץ. משהו קצת עצוב.
כן.
לא מעט משברים, לא, או, או, לא, לא יודע אם כישלונות, או, אבל זה משבר בקנה מידה שמחדד אותך בצורה פסיכית. אני יכול להגיד לך שגם יש לפעמים שהבוס שלך, אפילו אם אתה מנכ"ל מרצדס, הוא זורק לך איזשהו משפט של חוסר הצלחה, כי היה לנו איזשהו משבר עם היצרן בגרמניה, ולשמור על מערכת יחסים עם היצרן זה ממש אומנות, זה תרבויות אחרות. כי הקולגה שלי הייתה רומניה, והקולגה של הקפיף שלי היה איטלקי, ואתה עובד עם הגרמנים, וזה תרבויות שונות, מרמת השתייה וברמת הבילוי. אתה יודע, זה פשוט, אתה יכול ללכת לאכול צהריים, ויש להם תקציב, אבל באפי אואר, בום, הכל חופשי בבר, ואתה צריך לשתות, ופתאום הוא זורק איזשהו משפט שדוקר אותך, ואתה יודע שפה עשית פדיחה, ואתה צריך לעשות את זה יותר טוב. אבל הפכתי את כל משבר להזדמנות, לא חסר, אפשר לקרוא בספר.
אתה מאמין שכל משבר זה הזדמנות?
לרוב כן. לרוב, כאילו, בסוף משבר, בוא ניקח גם פרופורציות, אנחנו חיים במדינה, אתה יודע, בייחוד בתקופה, בוא ניקח את הכל בפרופורציות, באמת, אבל זה לא סתם סלוגן. קודם כל שאנשים יהיו בריאים, ובוא ניקח את הכל בפרופורציות, ולחיות את הרגע, ולראות כמה שיותר, אבל כן, תעבוד קשה, תרוויח, תקטט רגליים. היום אני טוען, זה מוביל למשהו אחר, אבל אתה יודע, אני אומר אונליין ואופליין. כולם הולכים לאונליין, למכור בדיגיטל, ופותח לו חנות באמזון. חוזרים קצת ל... איך שאני קורא, פליירים ופרסום באוטובוס. כן, כן. אתה רואה את זה היום בעולם הנדלן? מי שעשה דף נחיתה, 10 לידים, פגישה אחת, 10% אמרה, נגמר. אתה חייב להמציא את עצמך. אבל אני מאמין שמשבר זה הזדמנות, תנתח את המשבר, תגיד, תראה מה הוביל אותך למשבר, תן פידבק לעצמך, ותתקן.
יפה. שאלה, תוך כדי עכשיו אמרת שגם בתור מנכ״ל מרצדס, הבוס שלך זורק לך משהו. מי הבוס של מנכ״ל מרצדס?
מנכ״ל קולמוביל, הוא היה מנכ״ל, היו שלושה מנכ״לים, מרצדס, יונדאי, מיצובישי. יש מנכ״ל לכל הקבוצה, יש בעלים. אתה יודע, ביום אחד אני הולך, המנכ״ל של הקבוצה היה חולה.
כן.
והבעלים לא היינו בקשר שוטף. אני בברלין הולך בדרך למוזיאון השואה, לא כתוב בספר. הוא אומר לי, אריאל תבטא את הקמפיין טלוויזיה. עכשיו, אני אולי הייתי מדבר איתו פעם בשנה. מה? אני בחופש. אין מה. אז תגיד לבחור שלך, תבטא את הקמפיין טלוויזיה. עכשיו, אתה לא מטל קמפיין טלוויזיה, אתה בונה איזה... גם מרצדס לא עולה לטלוויזיה הרבה.
נכון.
אז כמובן, סחבתי זה, לא ביטלתי. אבל כן, יש לך בוסים. אבל אם אתה... יש גם פטנט לעבוד עם בוס. גם אני גם פתט איך לעבוד מול בוס ואיך לעבוד עם כפיפים. תיאום ציפיות. אם אני שואל אותך, כמנהל שלי, מה עושה אותך מרוצה? כאילו, מה אני צריך לספק? אין טעם שאני אעבוד בדברים שאתה מתעדף. אני יודע מה חשוב לי. אני לא רוצה שתעשה דברים שלא חשובים לך. אני 30% כך לך לבלטעמים. אם אני שואל אותך מה חשוב לך שאני אספק, ואני מספק לך בדיוק, קודם כל אני הרבה יותר יעיל. אתה מרוצה. אני מרוצה שהספקתי, וזה עובד. ואז אני, פגישה של שעה וחצי בשבוע, יכול להגיד לך, במשך 14 שנה, לא היה אותו מחצי שעה. שולח לו את החומר מראש, אתה צריך עוד משהו, ואתה מתקתק. רק שלא יפריעו לי, לא חשבתי שיפריעו לי, תנו לי לעבוד.
כן. אתה מאמין בפגישות קצרות, לעומת פגישות ארוכות? כאילו, האם פגישה אמורה להיות חצי שעה, רבע שעה, או שעה?
זה מאוד תלוי, אבל בגדול, הכלל, קודם כל, שיהיה מטרה לפגישה, שהנוכחים יהיו רלוונטיים, שהתכוננו לפגישה. אתה יודע שיפנים, בחלק מהפגישות עושים בעמידה 5 דקות.
נכון.
אבל אם זה סיור מוחות או שיחה אישית, זה יכול להיות גם שעתיים, זה בסדר. כן. עוד סדנה. אבל פגישות צריכות מאוד מאוד קצרות, מאוד תכליתיות, תקתק, לייצר.
מעניין.
כן?
מעניין.
לא רק בשיחות על מספרים, גם בדברים איכותיים.
מעניין. כן, אני מאוד אוהב דברים שהם תכלסים. דיברנו על זה גם לפני זה, כן.
תכלס.
מה אתה עושה עם עובד שהוא לא תכלסי? שהוא מדבר כזה, אתה יודע,
חופר,
עניינים. כאילו, אני מסכם, טוב, אז מה באתם לי?
תקשיב.
איך אתה מדבר בדברים כאלה?
מה זה מדבר? תראה, בסוף אנחנו לא עמותה. אני מדבר אם אנחנו עמותה ומלכה, הכל טוב, זה אחרת. אם אני יחידת רווח, אני תמיד רוצה להביא מנהלים ועובדים שימתחו אותי ואני לא אותם. אני צריך שעובד ימתח אותי ושאני לא אתעסק, לא המנהלים, המנהלים שלי לא אתעסק, שהם תמיד יותר טובים ממני. זה הכלל אצלי.
מה זה אומר אם תחו אותי?
שהמנהלת שיווק תהיה יותר טוב ממני בשיווק. שהמנהל מחירות, שאני בא מעולם מחירות יותר טוב ממני, וכמובן, ואם אני כל יום צריך להזין, אני בברוך. וזה מה שעושה אותך לארגון יותר מצליח. אפרופו, יזם ומנהל. רוב היזמים, אני אומר משהו קשה, הם לא מנהלים. יש את אלה שמתקשרים ואומרים, אריאל, אני מודה, אני לא יודע לנהל, בוא תלמד אותי. ויש את אלה שלא מודים, בסמי דור המשך, והילד מגיע ב-11, ומסתובב עם האוטו, ופה ושם, ויש מלא דוגמאות גם לחברות ענק. תביא מנהלים טובים, תביא עובדים טובים שימתחו אותך, אתה נותן לו פידבק, אתה נותן לו מיקוד, אם הוא לא מגיע מוכן, אתה לא עשית אותה פגישה, ואם לא, אתה משחרר אותו, אין מה לעשות.
מה זה להגיע מוכן לפגישה מבחינתך?
תיאום ציפיות, לשלוח חומרים לפני, שיהיו לו תשובות לכל השאלות. תראה, אני הגעתי לשלב אחרי... הייתי אומר לילדים שלי, ויש עכשיו כבר, אני לא עובד. כאילו, המערכת עבדה.
כן.
אז גדלת וגדלת וגדלת. ומרבית הפגישות שלי הוא פגישות העשרה. משימות כבר לא עניין אותי, כי ברגע שאתה לומד את השיטה, יש פה שיטה מאוד פשוטה למשימות. מה המשימה עד מתי? באחריות מי סטטוס. משימה עד מתי? באחריות מי סטטוס. פשוט מאוד. אין מצב שהתאריך עובר, למה? אם הוא עובר, אז שני אותו לפני שאתה מגיע אליי לפגישה, ותסביר למה. אז רוב הפגישה הופכת להיות איזושהי הזנה הדדית, העשרה, אני רוצה להתייעץ איתך, להתלבט איתך, ותביא אנשים חזקים.
כן, תודה, אני למדתי את זה על בשרי, יש משפט טוב שככה נכנס לי לראש, If you pay peanuts, you get monkeys. ולקח לי זמן להביא לזה. אבל כן, ראיתי שככל שאני מביא אנשים יותר חזקים ויותר איכותיים, אז...
אתה יודע, זה משהו מדהים מה שאתה אומר, כי אני אתן לך דוגמה, אחד האנשי מחירות הכי טובים שלי במרצדס, שמכרו את המחזור הכי גדול, כאילו, תחשוב, הוא מכר את הרכבים הכי יקרים,
כן.
בגלל 3,500 שקל, הוא עבר למתחרים.
תורף. תורף.
כי הוא לא עמד בטבלה צריך תנפץ.
תורף.
כן.
תגיד לי שאלה. דיברנו על הבעלים שאמר, או הפוס, לבטל את הקמפיין בטלוויזיה.
הבעלים.
בדיוק, עכשיו. אני לא רואה את מרצדס בטלוויזיה. אני מבין, אני חושב שאני מבין למה. עם זאת, כן ראיתי שכן נהניתם איזשהו קמפיין שעזר לכם לעשות את השנה הכי מטורפת או משהו כזה ב-2013, נכון?
כן.
למה כן בסוף הוחלט לפרסם כאילו בטלוויזיה, ולמה אין הרבה מרצז בטלוויזיה? או שאני
טועה. הכל אתה צודק, אני שנים לא פרסמתי, המותג מחר 750, ב-2017 מטר מחר 3,500, והסיבה שאנחנו לטלוויזיה זה מסיבה אחת פשוטה באיזשהו שלב. רוב התקציב השיווקי שלי הלך באחד על אחד. כנסים, מסעדות, טרקלינים, נסיעות לחול, אחד על אחד.
וואלה.
אבל למה הטלוויזיה? כי המודל שלי היה, אני לא לוקח מהמתחרים. אם אני אקח מ-BMW ומאאודי והם יקחו ממני, אני צריך ב-750 כל שנה. ואני החלטתי שאני פונה לשוק של ה-300,000, שזה השוק של כל מדינת ישראל, ואומר, בוא תשדרגו את הרכב שלכם למרצדס. לדוגמה, יש לך רכב ב-100,000 שקל, הופך לו את המקדמה ותשלום חודשי. והיום מרצדס, בשלוש שנים האחרונות אני לא יודע מה קורה, אבל כשאני עזבתי בינואר 20, מעל 55% 60%, זה לא לקוחות יוקרה, זה לקוחות מזדה, טויוטה, יונדה. והייתי חייב להנגיש את המותג, וזו הייתה הסיבה שבאנו לטלוויזיה, וזו הסיבה שפתחנו את העולם הכי גדול בארץ, זה אולם יותר גדול מיונדה וממזדה ומטויוטה. פשוט להנגיש, זה פתוח, בוא תיכנסו, תרגישו חופשי, כי בסוף זה משפך.
יפה. אוקיי, אני שם לב במותגי אוקרסטות, הפרסום לא בטלוויזיה, או באזורים ספציפיים, נגיד, בגולף בקיסר יש הרבה רולים.
נכון, שטאפים. אני מאוד מאמין באחד על אחד. אני יכול להגיד לך שפיתחתי גם שיטות איך לתגמל עובדים ולהניע עובדים בצורה הכי אופטימלית. עוד פיתחתי, ראיתי שזה עובד, ראיתי מה עובד, מה לא עובד. ואחרי כמה שנים אתה מבין איך, אפרופו, דרך אגב, זה מאוד מתחבר לתיאום ציפיות. בוא נתגמל לפי התיאום ציפיות. והסמנכ"ל מכירות שלי, הוא לא יכול להיכנס אליי לחדר, לא לעבור את המזכירה, אם לא היה לו מעל 1,000 שקל בחודש קבלות במסעדה. והיקר לי. אפשר לשאול אותו, קוראים לו תומר. 1,000 שקל, מבחינתי, ישבת לפחות עם 5 לקוחות, אם לא, אל תיכנס. תחזור, תחזור חודש הבא.
יפה. מה הדברים שהכי עובדים לתגמול עובדים לדעתך? כאילו, אם זה רק כספי או שזה...
אני פחות מאמין בכסף, כל עוד הוא מתוגמל בסדר, שווה ערך.
כל מיני מתנות, דברים כאלה.
אז אחד האינסנטיבים המטורפים שעשיתי, הבאתי, ריאנתי את כל העובדים, וניסיתי לגלות מה כל אחד אוהב, ומה הוא ירצה אם הוא יגיע ליד. אז אחד רצה להשתתף כקהל בווימבלדון, אם הוא יגיע ליד, וכמובן הוא יגיע ליד וקיבל. אחד רצה טורקי. מנהל אולם תל אביב רצה טורקי. כשהוא הגיע לחצי מהיד, הבאתי לו כלום. סיפור אמיתי. וכשהוא הגיע ליד, הבאתי לו את הטוקי.
יפה.
אז שבערך כסף. כי זה אמוציונלי.
כן. כי זה גם מרותם אישית, זאת אומרת.
נכון.
אתה יודע, לא, זה גורם לי עכשיו לחשוב על יעדים שאני מציף כאילו באופן כללי. קוב ראשון, איקס, וואי, אולי בכלל זה לא בשבילו.
נכון.
ואיך אתה מדגמל לעובדים שהם לא נמדדים על מחירות? או שלא מדגמלים?
שאלה מצוינת.
כי זה נגיד אחד הדברים שהכי מאתגרים אותי, אני אומר, איך אני... על מה אני מודד אותך?
אמרת לך שאנחנו נצא משטאפ אחר בסוף העשייה. אתה יודע שכל בן אדם מוליד מבחינתי. אני הייתי מתגמל, רוב מי שלא מתעסק במחירות מתוגמל פעם בשנה כבונוסים שנתיים. אני ביטלתי את הבונוסים השנתיים אצלי במחטיבה, והייתי מתגמל את כל העובדים מהפקידה עד בחורה מהספקה. עכשיו, זה בדיוק מחזיר אותי למה שדיברנו קודם. הייתי לוקח את, נגיד, אמור לקבל בונוס של 2 משכורות בשנה, הייתי פורס את זה ל-12 חודש, ובוא ניקח תפקיד מטה, אספקה. באספקה בסופו של דבר סביבות הרצון שכל התיקים שהיא סוגרת ועוברים למה שנקרא לבונדד, ל-PDI, להכנת הרחם, לא יהיו טעויות. אז הייתי מודד על טעויות. אז זאת אומרת, אם הייתה באפס טעויות, אתה מקבל את כל תוחלת הבונוס. אם אתה עושה 80% מלא, אתה מקבל את 80% מהבונוס. דוגמה אחת. יש עוד מלא דוגמאות. לדוגמה, עבודה מול היצרן, תפקיד מטה. היינו מגדירים שלושה-ארבעה דברים כמו הגשת דוחות בזמן, לא לקבל פידבק שלילי מהיצרן, פעם בחודש בודקים, והייתי נותן ציון, נתנת את 80% מהבונוס, נתנת 100% מהבונוס, פשוט. ואז כל הארגון מונה בונוסים. ודרך אגב, תמיד, כולם היו מתוגמלים על היד החודשי, תמיד. תמיד. כי בסוף, כולל המזכירה, שתמיד רציתי שיבינו את ההקשר של מה שהם עושים. בסוף המטרה היא למכור כמה שיותר מכוניות ולהרוויח. אז כולם, כנסים של אינסנטיב, כולם ביחד. מטה שטח תמיד.
יפה. מעניין. נקודה מאוד מעניינת. טוב. אם היית יכול לרשום כל דבר שתרצה, על הבילבורד הכי גדול בעולם, עוד בישראל, בעולם, שרואים אותו מיליוני אנשים, ואתה יכול לכתוב משפט אחד, משפט אחד, ציטוט, משהו, כל דבר כזה או אחר. מה היית רושם עליו? מסר שאתה רוצה להעביר לעולם.
אני לא יודע אם זה באווירה של היום או בכלל וזה של התקופה, אבל לחיות את הרגע באחריות. כי כולם מדברים על לחיות את הרגע. אבל צריך אחריות, יש אחריות לילדים, המשפחה וזה, אבל לחיות את הרגע באחריות. וזה מה שלמדתי בתור עצמי. אתה יודע, 14 שנה הייתי במרצדס, כן. חדר כושר, קומה אפס, מדריך. פעם אחת הייתי. בפעם היחידה שהייתי, זה התקלחתי ללכת לחתונה, כי גרתי בלהבים. אתה זוכר רב הספר, 3 מיליון קילומטר, אז אני הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. והיום כעצמאי, לא רוצה להגיד פספסתי, אני מרוצה מה שהגעתי והכל סבבה, אבל קצת הגזמתי. אתה יודע, לחיות קצת, ליהנות יותר, אתה יודע, בסוף, והיום מה שאני עושה זה בשבילי, זה מזין אותי ואני קורא את סדר עדיפויות. תחיה את הרגע באחריות, מבחינתי זה חזק, כי זה לא להיות שרלטן או לא להתחשב. תחיה את הרגע, תהנה מהרגע, אבל תהיה אחראי לסביבה שלך, פרנסה שלך, למשפחה שלך, לכל ה... כן. תהיה אחראי.
יפה. אהבתי, יש דרוג מעניין. אוקיי. מה ההשקעות הכי טובות והכי גרועות שעשית בחיים?
וואו, גרועות אני יכול לתת לך מלא.
זה יכול להיות כסף, זמן, אנרגיה, הכל.
גרועות זה בנדלן.
מעניין.
היום אני סוגר מעגל, אפרופו אבא שלי התחיל בנדלן, והיום אני בנדלן, אז אני מנסה לעשות עסקאות טובות. בוא נגיד ככה. כשהיו קרקעות בלהבים ב-100,000 דולר, כשהיו קרקעות בבית קמה ב-70,000 דולר, שכל מי שאתה פוגש ברחוב, יש לו בית בבאר שבע ליד האוניברסיטה, ולך אין, או בקריית שמונה, אז אני יכול לכתוב ספר?
כאילו, על ההשקעות שלא קנית, כאילו.
מלא. וואו. מלא. אתה יודע, בסוף, תראה, אם נדבר רגע על הכסף, בעסקאות נכונות, זה לפעמים מסכורת, אתה יכול לעשות מסכורת.
נכון.
אז... זה, מצד שני, גם נדלן עשיתי עסקאות טובות. אני קניתי בהרצליה ב-2014, שעוד לא היה יותר, והיום אני גר ליד הים כמה דקות, אז היו שם כמה עסקאות טובות, שזה גם היה בנדלן.
אבל לא בכסף. כאילו השקעות טובות או לא טובות, אבל לא בכסף.
אני חושב ש... זה שעשיתי את שני התארים, לא התפשרתי בללמוד במכלל למינה, למרות שהייתי קם בחמש בבוקר, 3 אוטובוסים להגיע מבאר שבע לתל אביב ללמוד. אני חושב שזה היה חכם, ואולי אחת ההשקעות הכי טובות שעשיתי, שאני מאוד ממליץ ושאני מדבר עם חיילים, והבת שלי עוד חודשיים משתחררת וגם הולכת לטיול הגדול, זה הטיול הגדול. השנה וחצי בחול, זאת ההשקעה הכי נכונה שעשיתי ever. למדתי, התבגרתי, התמודדתי, פתחתי חברת הובלה, אבל...
קראתי.
והתמודדתי בקשיים, ובשפה, ובטיול שאתה... זה לא כמו היום, אתה בא עם המשלם בקולומביה עם הטלפון.
נכון, נכון. הייתם יכולים את הכסף בריפודים של האוטובוס.
יפה, כן. אז זה השקעה הכי טוב. האמת, זה השקעה הכי טוב. אני צריך את התשובות לכל השאלות.
כן, יפה. טוב, תשמע, זה קפיצה למים, כאילו זה הקפיצה למים. יפה, טוב.
ממש.
איזה דברים אתה אוהב לעשות?
הילדים שלי כמו זה השקעה הכי טוב. וגאווה ענק.
כן, זה השקעה וגאווה. איזה דברים אתה אוהב לעשות? תחביבים או דברים באופן כללי שאולי יראו מוזרים לאנשים אחרים?
אני ואתה, אפרופו הפתק הקטן, בסוף הספר, אמרתי, יאללה, מתחיל ליישם תחביבים. תחביבים או דברים שיראו מוזרים. קודם כל, לדעתי לנהוג 4-5 שעות כל יום, זה היה מוזר, לדעתי זה לא...
5 שעות כל יום הייתה נוהג.
כל יום. זאת אומרת, הייתי 30,000 שעות, 3 מיליון קילומטר. תבין, לא היו כביש 6 בהתחלה, ואחר כך היה כביש 6. הייתי נוהג מלהבים, פקקים, כל... כשמישהו אומר לי, אני עובד 8 שעות, אני רק 4 שעות הייתי בדרכים. כל יום, 20 שנה. הייתי נוסע לטיב טעם באפולה. הייתי נוסע לטיב, למזרה באפולה. היה לי מלון, היה לי חדר במלון בזה, הייתי אומר, יאללה, לא יכול להישאר פה, הייתי חוזר. אז אני חושב שזה, לא יודע אם זה תחביב, או זה השקעה. אבל אתה יודע, דיברנו על משבר, זה הזדמנות, אפרופו לסגור לך. בשעתיים, אני לפני עידן הזום, עבדתי בזום בתפיסה. אני מבחינתי, אני באוסטרליה, למה אתה צריך אותי? אני בתפיסה. ואמרתי למזכירה שלי, תקשיב, לא מעניין אותי מתי את מגיע לעבוד. אפרופו, אני תמיד עבדתי, אני רוצה תפוקות. ואתה אומר, תקשיבי, יש לי בקשה. שש וחצי, שבע שאני יוצאתי איתי על הקו. הייתי מנקה את כל המיילים, מגיע לעבודה, אני בלי מיילים. חילקתי משימות, חילקתי הכל, אז כן משבר זה הזדמנות.
הצלת את זה כאילו.
ממש, ממש. תחביבים שהוא, תקרא לזה מוזרים וזה, אין לי מי יודע מה, איזשהו תחביב שזה אני צריך לחשוב עליו.
צריך לפתח אחד.
צריך לפתח תחביבים.
יפה, אבל לא.
תחביב שלי זה לעבוד כל הזמן.
אתה יודע, יש הרבה אנשים שנוסעים כל היום, פקקים, עניינים וזה, ולא מנצלים את הזמן הזה, אז כאילו זה... היום זה די קל, כן, היום יש לך ספרים, פודקאסטים, יוטיוב,
נכון, נכון. אני עבדתי, לצערי לא שמעתי הרבה מוזיקה, עבדתי, אבל הייתי מגיע נקי, הייתי מגיע בבוקר למשרד, והכל כבר משימות...
כן.
היא הייתה עוברת איתי על המיילים, והיא הייתה עונה בשמי, במה שהייתי אומר לענות, אז תבין, שאתה עובר 300 מיילים, ובום, אתה מפזר, במערכת זזה.
כן. אנשים אומרים, בוא נזכר, הוא רוצה שם חצי הבוקר.
אתה יודע שאנשים מחליפים את השעון, יש טריקים, להחליף את השעון כדי לראות כאילו שקראת את המייל בשתיים. כן, יש טריק.
כן, לא חשבתי על זה. טוב, שאלה הבאה. בחמש שנים האחרונות, איזה הרגל או התנהגות או אפילו אמונה הכי השפיעו על החיים שלך לטובה?
תראה, מה שקרה בשלוש וחצי שנים האחרונות, לדעתי, זה הקטע של העצמאות, אני חושב. והתחלתי, קיבלתי גם את הדירה בהרצליה, והתחלתי כמעט כל בוקר לשתות הפוך, פשוט, מול הים. שזה אני 5 דקות מהים.
כן.
עכשיו תבין, שכמה זה אבסורד, אפופו דיברנו על זה כתחביבים, או אתה מותח את עצמך וכו'. למה לא עשיתי את זה כשהייתי 10 שנים מרכב מרצדס? אף אחד לא היום, אני אגיד לך לא.
כן.
פשוט לקחת את האוטו, לשבת באיזשהו בית קפה ליד הים, לשתות את הקפה, ואתה לא עושה, אתה כמו מכונה, אי אפשר להסביר את זה כשאתה בשכיר.
כן, כן, כן.
אתה עצמאי בטח רוב החיים, נכון?
אני עצמאי מגיל 24.
אז אתה יודע, מי שלא עבד בארגון, אני, וכל החיים היה עצמאי, כנראה לא מסוגל להבין, אתה תבניתי קצת, ואני חושב כל מיני הרגלים קטנים, שזה בית קפה שאני מציג ומוכר את הספרים בהרצליה, אז אני שותה קפה שם, או ליד הים, או הליכה על הים, או דברים שהם, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אני התחלתי בעוונותיי, אני לא היה בן אדם של האינסטגרם, פייסבוק, הייתי חייב להתחיל בגלל הספר, והתחלתי לאהוב את זה, וגם לא, גם הבוס שלי לא הסכים שיהיה פייסבוק למרצדס. דרך אגב, אתה יכול לצטט אותי. אם הייתי משתמש בפייסבוק ואינסטגרם במרצדס, יתגדלו בפי 5 בפי 8. אם הייתי מצלם...
יוני?
את אתה, ברור, שהייתי...
שניים.
היה, גם לנו היה, אבל לא היה, פחדו מאוד משיימינג וזה, אז לא אפשרו. תחשוב שהייתי מצלם את המכוניות הכי מהירות בעולם שנסעתי עליהן. התערוכות הכי פסיכיות שהייתי בהן. המתחרים, הפורמולה, מטורף. הייתי מוכר פי 8. אז אני מאוד מאמין בפלטפורמה הזאת.
כן.
אז היום בעוונותיי אני גם... אז פעם אחת צילמתי שאני שותה בירה בדן אקדיה, ורואים את הבריכה ואת הים. עכשיו יש את החבר'ה מהצבא ואת כל אלה שעוקצים עוד ואתם אומרים, וואו, חי את החיים העשירים, וזה אמרתי, כל אחד יכול... כל אחד. אף אחד לא יגיד לך לא, נכנס לדן אקדיה, מזמין בירה ב-18 שקל, ומצלם את הפרשות.
כן.
זה הכל פה.
כן. כמו הסיפור עם הדייג ויש עסקים. מכיר אותו?
כן. כך.
ממש זה, ממש זה. טוב, איזה הצעה היית נותן למישהו שרק סיים עכשיו את הצבא, או כבר את הלימודים, את האוניברסיטה, ועכשיו נכנס באמת לחיים האמיתיים, ומתחיל לחיות. סיים את כל הזה. איזה הצעה היית נותן לו?
זה מה שאני עושה לאחרונה המון. תתכנן לאן אתה רוצה להגיע, במה אתה רוצה לעשות. כל יעד הוא בר השגה, כל עוד הוא ריאלי, כל יעד הוא בר השגה, אז אם אתה צריך לעשות השלמות בדרך, אפרופו מזין מחויב, תפיץ את הבשורה, תבנה את התשתיות, איפה אתה רוצה לגור, במה אתה רוצה לעבוד, וכמה אתה רוצה להרוויח. ותכניס גם ערכים אישיים, ערכים... כל מה שאתה רוצה, תכתוב לך, ותכין תוכנית עבודה לכל מילה, זה עובד.
יפה.
כל אתה לא עצלן, אז זה עובד. זה ההבדל בין מצטיין ללא מצטיין. אני לא חושב שאני מוכשר יותר ממישהו אחר שיכול למנקד מרצדס, אני פשוט עבדתי מאוד קשה.
כן. כן. אני פשוט אומר שאתה קשה, יש לך גם יותר מזל.
איך לגמרי.
זה מה ביחד. כן. יפה. איזה המלצות לא טובות אתה שומע בתחום שלך היום?
וואו. אבל זה צריך באותה מצלמה.
לא, אבל לא נגיד מי ממליץ, כן, אבל כאילו...
לא, תראה, אני אגיד לך את זה בצורה הכי פתוחה. היום אני, אתה יודע, יש משהו בבגרות שלך, שאתה כותב ספר, אתה חושף את עצמך.
נכון.
אתה יודע, כמו שאני אומר, בספר שקראו לי טיקו, כשהייתי קטן, ומאוד התבאשתי בתור ילד שידעו את השם הזה, שלא הקניתו אותי.
כן.
קשה לי מאוד עם יועצים שבאים בלי ניסיון, שלא באים מהפרקטיקה, שמתרגמים ספר ומייצים.
כן.
שמאוד מאוד קשה לי לראות את זה. אני, באים אליי אנשים, הורים, שמוצאים את עצמם, הילדים, שמים סכומי עתק בכל מיני מסלולים כאלה ואחרים, וזה ממש מציק לי ומפריע לי. זה אולי הדברים שהכי
נשאר. זה גם מסוכן אפילו, זה ממש לא בן. כאילו, אני חשף לזה לאחרונה המון, יותר ויותר, אבל אני אומר, בוא, חייבים איכשהו לאכוף את זה, כאילו, זה לא כל אחד יכול להיות יועץ, כאילו.
לא רק יועץ, וכל מיני עצות וזה שזה, ואני גם לפעמים משתגע מהתמימות של ה... כאילו, הבטיחו לי חבילה שעשו אותי, שעסקים, ולוקחים כספים מטורפים. אני לא מסוגל, אין לי את האומץ.
כן.
לא יומן.
כן.
מפריע לי.
דוגמה להצעה, נגיד, ששמעת ש... לא יודע, נתנו לך, נתנו למי שאמרו את הבון הזה בכלל, כאילו. תירוף, לא הגיוני.
איך להגדיל את העסק ביומיים וחצי? איך להשקיע פה ולהרוויח? כאילו, הדור הצעיר הזה, אין דרכים קצרות, אין דרכים קצרות. יכול להיות, אין דרכים קצרות, אין דרכים קצרות. הבטחות שהן לא מרוסות. אתה יודע, יכול להיות בינגו, זה יכול להיות בינגו, אבל במהות, ב-90-100%, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, צריך לעבוד קשים.
הדור של היום, ממש, רוצים פשוט, כאן ועכשיו, אני רואה את זה אפילו בתחום שלי, לפעמים אני פגשתי, אתה יודע, חבר'ה שבאו לתחום התיווך, ורצו את מה שאני עסקתי ב8.5 שנים, בשנה. ממש, בשנה.
מה זאת אומרת, אני יכול לפתוח משרד לבד, אני יכול לעשות לבד, אני יכול...
לא, הם לא יודעים מה שהם לא יודעים עד שהם יודעים, כאילו יש דרך לעבור, אבל כאילו הם כבר...
נכון, נכון. ובסוף הדרך הקצרה, הכי ארוכה.
כן.
הכי ארוכה.
יפה. דרך הקצרה היא הכי ארוכה.
נכון.
אהבתי.
כי לאורך זמן, מתי אישיות אתה מגיע לאיזושהי תקרה? עזוב את ההצלחות שהם קוראים היום באינסטגרם וזה, מה עם כל אלה שלא הצליחו? בסוף אתה מגיע לאיזושהי תקרה זכוכית, ואתה אומר, לא למדתי, לא צברתי ניסיון, לא הכנתי תשתיות, לא פה, לא שם.
כן.
אבל כן, זה...
כן, כן. חשוב גם לעבוד חכם, כאילו, אני כן אוהב לחפש קיצורי דרך, כאילו, מצד אחד זה טוב, אבל קיצורי דרך זה יכול להיות ללמוד ממישהו שעשה את זה נכון.
בדיוק, נכון, 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 נכון.
וצריך לשלם את זה, כאילו,
נכון.
לעבוד חכם.
כלים, לעבוד קשה, וגם אם עשית את זה שהיא, בוא נקרא במרכאות ברוכת היפה, אתה לא יודע מה יוליד יום, תתכונן לדבר הבא, אבל אם השיטה לא עובדת, זה לא יחזיק.
שיטה לפני הכל, טוב.
ברור.
יפה. טוב. בחמש שנים האחרונות, באיזה דברים הפכת להיות טוב יותר ולהגיד להם לא? אפילו לא בחמש שנים האחרונות, אפילו יותר מזה. זאת אומרת, האם יש דברים שבהם הפכת להיות טוב יותר ולהגיד כאילו לא, אם זה, לא יודע, שחות דעת, אירועים, הזמנות למקומות כאלו אחרים?
מלא. אני חושב שקודם כל התחלתי להגיד לא ללקוחות, שבתיאום ציפיות בינינו הם רוצים קסמים. משתמש במילה קסם המון 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 המון. אני לא קוסם.
קסמים זה משהו שהוא בלתי אפשרי, אבל רוצה את זה כאילו.
רוצה שזה, אתה יודע, שפתאום, אוקיי, שמתי, השקעתי בך, אוקיי, יאללה, מה קורה? ועכשיו, יש לי לקוחות, חלקם אני לוקח את זה בסבבה, כי אני מכיר ויודע, וחלק אני, את רובם, חלק אני מכיר גם, שזה אפילו ברמה יומית. אמרנו, אתה יודע, מזכיר לי בדיוק את הסיפור, ראשון לחודש, בשטראוס, ראשון לחודש, 4:30 בבוקר, המסע הראשונה של המסעיות. מתקשר לך המנכ״ל, אומר, אנחנו בקצב לא טוב החודש. אז אתה יודע, יש את אלה שרוצים תוצאות של דברים שעוד לא קרו. אז קודם כל, לקוחות שאני אומר להם היום לא. אני יכול לטפל בלקוחות ולייעץ לקוחות קטנים, גדולים, אבל מישהו שאתה מאמין שהוא סומך עליך והוא ילך איתך ולא תצטרך כל היום לפמפן וכו'. והיום שאתה עצמאי, אתה אומר מלא לא, כי אני אדון לעצמי, אדון לזמן שלי. אני לא צריך, סליחה שאני אומר את הפוליטיקה הארגונית, ולא מעניין אותי מה יגידו עליי, מה לא יגידו, אני כבר לא בגיל הזה ולא במצב הזה שיגידו, זה לא מעניין אותי, זה לא בקטע של זה, זה פשוט לא מעניין אותי, עושה מה שחשוב לי, מה שנוח לי. אני מחליט מה כן, מה לא.
על מה אתה חושב שבתור עצמאים, האם עצמאי יכול עכשיו לעשות מה שבא לו באמת, או שכן הוא חייב שתהיה לו איזושהי מסגרת, כי אתה יודע, אני כשהתחלתי את עצמאי, אף אחד לא לימד אותי להיות עצמאי. ופתאום מצאתי את עצמי, יוצא לו יותר הפסקות, או נגיד חבר קפץ לאזור, בוא נשף קפה.
זה מאוד מסוכן.
ובהתחלה התפתיתי לזה, ואז אמרתי, בוא נה, רגע, רון, כאילו מה קורה? זה שאתה עצמאי, זה לא אומר שאתה...
תראה, אני אגיד לך מה השיטה, מה אני אומר ומה אני רואה. כל עצמאי חייב שלו תוכנית עבודה. לא צריך לפחד מתוכנית עבודה, זה לא שטראוס, זה לא כל מיני. תוכנית עבודה. מה המחזור, איך אתה הולך להגיע, שגרות, עוגנים, פגישות, שיחות חתך, אבל זה, ואין בעיה. תמלא לך גם את הכיף מובנה. הסיפור הכי מפורסם, אצלי בימי שלישי, יום קצר היה. לוקח את ההנהלה, רוב הנהלה...
לך או לכולם?
זהו, לכולם, לכולם. כי אם אתה לא יכול להיות לבד. אז הודעתי להם שיום שלישי יום קצר, זאת אומרת, הילדים שלכם נרשמים לכל חוג שהיא ביום שלישי. גם אם הוא לא אוהב ג'ודו, הוא הולך לג'ודו, לשחמט וזה. כי הייתם עליהם חבר'ה, ביום שלישי בארבע, יום קצר. ואז הם אומרים לי, אבל רגע, אבל החוג ג'ודו ביום רביעי. אמרתי, סורי, שלישי בארבע, יום קצר. ברגע שאתה מחליט, אז הארגון גם עוצר, ואם אתה לא עושה את זה בצורה כזאת, אז לכל אחד שיש יום קצר, אתה אף אחד לא יכול להיפגש עם כולם, עם הנהלה שלך וכו'. אז גם את העוגנים של הכיף, תשבץ אותם. תשבץ אותם. לדוגמה, יום חמישי הייתי יום שטח. אין פגישות ביומן בימי חמישי. אז כל יום חמישי בשטח, זה הקפה, זה הפוזל. אתה יודע, זה יום שבלי יומן. אתה יכול לקבוע לך יום כזה שהוא יום בחוץ.
מעניין.
או, אתה יודע, אתה קבע לך יום ארוחת ערב פעמיים בשבוע, זה כבר... העוזרת אור, תמלא לך אותה באיזושהי ארוחת ערב. אבל גם את זה לעשות מובנה, כי אם יש ברדק...
כן, מסכים.
זה לא אומר שאתה לא תרוויח, אני תמיד אומר, אתה תמקסם פחות את התוצאות.
כן. יש לך טיפ לאנשים שלא יודעים להגיד לו?
להגיד לו. לדעת להגיד לו.
כן.
בצורה תרבותית, ונימה, להגיד לו. כי אתה אומר, כן, אתה לא יעיל, אתה עושה משהו שהוא לא בסדרי עדיפויות. תקשיב, בסוף זה תעדופים. אם היית שואל אותי, יש לך טיפ למי שיש עומס ואף לא מספיק, אז הייתי עונה לך. לך למי שנתן לך את המשימות ושתעדף לך. פשוט. השיטות הן פשוטות. אתה יודע, אני יודע מה עבד ואיך זה צריך לעבוד. מישהו מחל לא מספיק, זאת אומרת, אתה לא מספיק. אני יודע מה חשוב לי, מה המשימות שאני אגיד לך, מה חשוב שאתה עושה במה לפנים.
כן.
תתעדף.
זה חוזר גם לתאום ציפיות.
נכון.
סוג של.
תמיד. יפה לתגמול.
מעניין.
נכון.
אוקיי. דיברנו על עומס.
נכון.
כשאתה מרגיש שאתה בעומס, או לא בפוקוס, מה אתה עושה? ואיזה שאלות אתה שואל את עצמך באותו רגע?
התחלתי, יש לי הרבה מחשבות. אתה יודע, אני כל הזמן מחשבות. אני מנהל את הזמן בצורה פסיכית. אני לא, אין לי מיילים פתוחים. אין לי. אין לי וואטסאפים פתוחים. לא תמצא אצלי.
אני גם כזה.
אתה מכיר את זה שאתה בא לי לישיבה, והמחשב שלך לא עובד, ואמרו לי, טוב, אז רון, תביא את המחשב שלך, 452 מיילים ש... זה שימוע, מבחינתי.
כן.
אז אני הולך בים. אני הולך על החוף, שעה וחצי, מסדר את המחשבות, וואו. המון.
וואו.
זה... אז לא הצלחתי ללכת בלי הטלפון. אני עובד את זה.
כן. אבל אם יש לך עכשיו רגע, או אתה חוזר אפילו לרגע, לא יודע, כשהיית במרצדס, ויש איזה יום עמוס, ואיזה קרייסיס, משהו, ופתאום...
יורד למטה לשמש.
יורד למטה לשמש.
כן, כבר. אני לא יכול בחדר. יורד למטה לשמש, אני לא מאשם, לא זה, אבל הולך למטה לשמש. יורד למטה לשמש.
אבל נקחה עם עצמך ככה.
כן.
מעניין. היית יוצא כל יום כזה מהמשחק
החוצה,
או...
אבל טוב, איזשהו שם כבר ידעתי מה להמציא, איזה עוד יד, איזה, עשיתי באונייה אירוע, עשיתי במטוס, עשיתי ו... כבר ידעתי מה להמציא. רק כדי להוכיח שכמעט כל יד הוא אפשרי.
כן. האמת היא שכן. טוב, מה היכולות לדעתך והתכונות שמנכ״ל שהוא מנכ״ל טוב, צריך, כאילו חייב להחזיק בהן, כדי להצליח?
קודם כל להיות מקצועי. ומשהו, אתה חייב להיות מקצועי. עם המון ביטחון עצמי לסמוך על הצוות וכו', ולדעת לשאול את השאלות. ניהול זה לשאול שאלות. לשאול שאלות. זה מביא אותנו למה שדיברנו גם הפקת לקחים, בכלל. השאלות שלך הן שאלות, הן מניעות.
כן.
ככה אתה מניע. אז לשאול, נכון, שאלות עם תשובות ברורות, יש עוד כמה כלים, אתה יודע, ניהול זמן נכון, מאוד מאוד ממוקד, מאוד מקצועי, אתה יודע, לפעמים אני הולך למשרדים, אני רואה, קומות וקומות על היד. זה חוסר יעילות מטורף.
כן.
אבל למדתי גם שלפעמים, אתה יודע, בארגונים ישנים, מידע זה כוח, כל מיני משפטים שאני פחות מאמין בהם, שמידע זה כוח. נגיד, כן, מידע הוא נגיש היום. מה אתה עושה עם המידע?
נכון.
אז...
נכון.
המון ביטחון עצמי. המון ביטחון עצמי. אם אתה כל שנייה חושש מה יגידו, המון ביטחון עצמי, להיות מקצוען ולדעת לשאול שאלות.
מה אתה חושב על מהירות בקבלת החלטות?
מת על זה.
נכון?
וואו. אני מת על זה. אין דרך חזרה, אתה יודע, בטח, קראת את הפרק, זרוק את החכה. אתה יודע, אמרתי, זהו. מבחינתי הפתק בסוף הצפת זרוק את החכה, וכמו שאמרתי לבעלים, אפרופו, שהלכנו ב... באיזושהי לוויה, ואמרתי לו, אני חודש הבא עושה 1134, הוא אומר לי, לא, אין מצב, חודש הבא עשינו 450. אמרתי לו, טוב, בוא נראה. ואז מותח אותך ברמה וזרקת את... אני מת. קבל החלטות בשנייה. לפעמים הבת הגדולה אומרת לי, אתה לא מקשיב, את קיבלת החלטה מהר.
כן.
אבל זה מניע, זה מג'יז, זה ארגון.
לרוב גם אתה קולע. כאילו, לרוב איכשהו קולעים בזה, כאילו, אני פשוט גיליתי שאצלי למשל, לפעמים יש לי דברים שאני צריך לחשוב עליהם, אבל בפועל אתה לא חושב עליהם. כאילו, אתה סתם מורח את זה.
אבל הצד השני, אתה יודע, מי שלא מכיר את המתודה, הצד השני אומר, רגע, לא חשבת את זה, בטח זו תשובה שלך לא משהו.
נכון.
אבל בסדר, זה עניין של
נכון.
ביטחון, כן. שיסמכו עליך.
אוקיי.
עכשיו, אתה יודע, יצא לי, רק את החבי, יצא לי באחד הפגישות ייעוץ, אני גביתי על שעה וחצי. עכשיו, זהו, מצאתי את זה אחרי 5 דקות. עכשיו, אני אמרתי, לא תקשיב טוב. אני יכול עוד שעה וחצי להגיד לך את התשובה, אבל אני יודע מה הפתרון. עכשיו, זה קטע.
כן. אבל בסדר, אבל בשביל זה הגעת.
אבל מבחינתו לפעמים, 4 שעות דיוץ שלך זה מזכורת של עובד.
כן.
ואנשים לא מבינים את ה...
נכון, 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 נכון.
את הדלטה.
כן, כן. אם עכשיו חברה, לא יודע, חברה בינונית, גדולה, מראיינת עכשיו מנכ"ל, לתפקיד, למה חשוב לשים לב? אצל אותו בן אדם.
כן,
אם... איך אתה היית עכשיו בוחן את זה?
מעניין. קודם כל, חבר'ה, אני תמיד אומר, המלצות, כמובן, וכו'.
אתה מאמין להמלצות?
המלצות אתרוגניות.
מה זה אומר?
לא המלצה רק על עבודה בקום העבודה קודם. מפקד בצבא, כפיפים, חברים.
מעניין.
זה מעניין מאוד.
מעניין.
יש עוד לחרטט.
אתה יודע, פעם אחת התקשרו אליי, אני, הייתה לי תקופה שאמרתי, המלצות זה לא אמיתי, כי אנשים ישקרו לי בטלפון. עד שהתקשרו אליי, על עובד שעבד אצלי, ולא יכולתי לשקר. הייתי מסוגל לשקר. אז ניסיתי ליפות וזה, אבל אין,
לא משקר. אני גם...
כאילו לא אכלתי.
אני גם לא עושה פה, אני למשל לא עושה פרוטקציה, מביא אותו לשוקט. אני לא, אני אביא אותך לשוקט, וקורא אותך, אם אני אגיע לכל מי שאתה רוצה. אבל אני לא אשקר, כי זה עולם קטן, וזה יגיע לך, ובסוף... אז קודם כל, אני מאוד מאמין בהמלצות. דבר שני, אחד התרגילים שאני אוהב, גם אם זה מנכ״ל, גם אם זה מנהלים בכירים, שיגיד לך, תקשיב, התקבלת על העבודה, איך היום שלך נראה? אז אני מנסה לראות איך הוא חושב. הוא עושה ישירות של שעתיים, הוא עושה ישירות של שעה, הוא מתכונן, לא מתכונן, הוא צריך אותי על כל דבר, לא צריך אותי על כל דבר. אני מנסה להגיד, תגיד, אוקיי, התקבלת, אתה היום מנכ״ל, איך היום שלך נראה, מה אתה הולך לעשות? ואתה מרגיש את הווייב, הוא אומר לך, פטר את כולה, מפסיק לעבוד עם אלה, אתה שומע, ודרך אגב, אני גם מאוד אוהב את ה... אתה יודע, יש לי סוגי רעיונות. את הרעיון הפתוח, כמו שאנחנו עושים עכשיו. קפה, אתה כנראה יכול לשאול אותי כל דבר, למרות שאין פה וויסקי וזה, סבבה. ויש את ה... ואז אני מאוד פתוח, ואני מתחבב עליך והכל, ואתה תורם גם דברים שאתה לא רוצה. יש את הרעיון, איפה היית? מה עשית? השאלות הקונקרטיות הסגורות. אני מאוד אוהב את הרעיון הפתוח, כי באיזשהו שלב אתה מקלף את הבן.
כן.
ואז אתה מספר, הוא...
הוא יותר אמיתי איתך, אתה פתוח. אמיתי. כן, אמיתי.
דרך אגב, היום, בשנים האחרונות, שאנשים לא שמו לב, אובמה שם לב לזה ולאחרון, שזה, שיש שם רשתות. עכשיו, בחורצ'יק, אתה, הכל ברשתות, אתה החלטת ברשתות, אתה החלטת, אתה רואה הכל.
נכון.
כל עוד זה פתוח, ואז אתה צריך את זה בחשבון, אתה לא יכול, קודם כל, לא לשקר, ושתיים, זה יכול להיות טובתך, וזה יכול להיות רעתך.
כן. מעניין.
היום למנהלי משאבי אנוש, החיים קלים.
מעניין. ואיך היה, זה אמר לו, הפתיע לה אחרי היום-יום, איך נראו חיי היום-יום של מנכ״ל מרצדס? יום קלאסי, טיפוסי.
תראה, יכול להיות טיפה משעמם, אבל אנחנו עשינו אותו לא משעמם. יוצא 7:15 מלהבים, נתקע 30 דקות בכניסה לפארק.
מתי אתה קם בבוקר?
6:30.
6:30.
שש ורבע, שבע ורבע כזה. דרך אגב, קראת, לא קראת, לא פספסתי, לא ימי הולדת, מנכ״ל מרצז, עשר שנים, מעל, לפעמים עשר, חמש עשר פעמים בחול, רק עסק, לא מפסיד מסיבות צבא, אירועי, אין מצב, זה אפרופו עוגן. זה בונה את היומן, אף אחד לא יכול לגעת. זה בונה את היומן, מסיבת חנוכה, אספת תורים, זה בונה, אחר כך יתהפך העולם. בזה, לפחות, יאמר לזכותי, אולי לא תחביבים, אבל... אז שבע ורבע אתה קו, שותה את הקפה, יש שני שותים בדרך, באיזשהו שלב אתה... פעם לא, אתה לא יודע, אתה יותר צעיר ממני משמעותית, אבל פעם לא היו בתי קפה בדרך. אין מה לעשות, לא היה לו ניות.
כן.
אבל מרכז, בתום מרכז מרצז כבר היה, שבע, בדרך כלל שותה את הקפה. היום אני, דרך אגב, היום לא שותה את הקפה בבית, שותה תמיד בחוץ. כי בתי קפה זה לידים, זה פגישות, זה רוגע. שבע ורבע, שותה את הקפה, שבע ורבע יוצא, מגיע למשרד תשע, מייסה לו לאחר, תשע, ואז מתחיל לעשות ישיבות. אין ישיבה יותר מחצי שעה, שעה. עושה...
בשביל מה שאתה עושה עם מישהו?
פגישות, זה תלוי. פגישות, תמיד יש, אחת לשבוע, פגישה של שעה, בין חצי שעה לשעה, עם כל חבר הנהלה. פגישות ממשקים, יש פגישות הנהלה. והייתי בונה כל מיני קונספטים. למשל, שגרי המותג, אז התחום הזה היה לו ישיבה. ימי חמישי, תמיד אני בחוץ, תמיד אני בעולם המרכזי, מביא את כל הפגישות וכו'.
אתה יורד לשטח?
כל חמישי במשך עשר שנים כמעט, פוגש לקוחות. כל היום. הכי אהבתי, אני אוהב למכור. עכשיו גם את הפגישות הייתי עושה שם. פגישות ישיר הכל שם. סיור באולמות, סיור מרכזי שירות, ימי חמישי תמיד. יום שלישי, יום קצר. איך הייתי אומר לילדים? תמיד בישיבות. תכלס, אני גם בלי ניירות במשרד, בלי מיילים, אני פשוט... אני כל הזמן מרגיש מתנצל, אבל אני לא הייתי צריך, כי...
כל הזמן.
לא, אני גם החלטתי... לא מאמין בניירות, כאילו, מה... החלטתי, נייר לוקח, נוגע בו פעם אחת, מחליט. ודיברת על החלטות, אני נוגע פעם אחת. לגעת זה גם לשים את זה בתיקייה, או להגיד בעוד חודש שנטפל בזה. פעם אחת אני נוגע במייל, פעם אחת אני נוגע בנייר. לרוב זה עובד. אתה צריך אנשים מאוד חזקים תחתיך.
מתי אתה נוסע את היום?
שבע, שמונה וחצי בבית לפעמים. לפעמים הייתי מגיע בתשע, אבל זאת אומרת, רגע, אני רק אוכל משהו ואני צריך לחזור לאותו מקום.
כן.
היום אני כבר קשה לי, אני לא יכול לעשות את הנסיעות האלה.
והיית, כאילו, היית מקבל שיחות של עבודה אחרי שעות העבודה?
כל הזמן.
כן?
שישי שבת, כל הזמן. כן,
והיית עונה או שכאילו אמרת...
אתה יודע, פעם אחת קיבלתי מאחד האנשים הבכירים מאוד 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 שאתה מכיר ושישבו בכלא, שלום מרצדס, הוא התקשר אליי ביום שבת, והייתי שנה ראשונה מנכ״ל מרצדס, מאוד מתרגש, אתה יודע.
כן.
בסוף, לא באתי מעולם היוקרה, ולהיות מנכ״ל מרצדס, זה... איך אני תמיד הייתי אומר, היה שלב בשנים הראשונות, שאם המזכירה שלי, אתה אומרת לי שיש לי פגישה עם מנכ״ל מרצדס, הייתי בא לפגישה. עד כדי כך. שזה גם משהו של הילדות, דרך אגב. אתה יודע, ביום הראשון שקיבלתי את ה-E-Class, השחורה שלי, נסעתי שחור עם שחוק במשך עשר שנים, הכניתי אותה במרכז המסחרי ובאו לאסוף אותי לבית. לא יכולתי לבוא הבית עם אוטו, לא יכולתי. לא הייתי מסוגל. לא הייתי מסוגל. לקח לי יום יומיים להתרגל. לא
יכולתי לספר שזה משהו
גם. אז הייתי שבע, שמונה, ואז אתה היית אומר לעצמך, אני צריך לחזור, לנסוע. אבל שאלת אותי משהו אחר. לא יודע, היה משהו אחר.
שאלתי, אם אתה מקבל שיחה...
אז רגע, אז הבחור השתחרר מהכלא. כשעשר בבוקר אתה מתרגש, בחור בכיר שאתה רואה רק בחדשות.
כן.
כאילו, אתה עדיין לא מבין שלפעמים גם אתה נתפס ככה.
נכון.
עכשיו, זה מאוד מסוכן, כי אני הייתי בעיה מאוד ציני. והתחלתי להורא למתן, ואז לקח לי שנים, המזכירה שלי, הייתה לי מזכירה עשר שנים. אותה אחת.
אותה אחת?
אותה אחת. 11 שנים. לא, יותר, 12 שנים, כי אתה גם במיצובישי. ואתה מדרי, תקשיב, אבל זרקת לו מילה והרקת את הבן אדם, אמרתי לו, נו, גם היום אתה לא עובד. עכשיו, לא הבנתי את הכוח של זה, וממשיך במסדרון. וזה מסוכן מאוד. ואז, אבל, אז במצב הפוך, אני, אתה יודע, מתקשר אליי הבן אדם, אומר, תקשיב, טוב, מדבר, אני מבין שהוא השתחרר מהכלא, אתה יודע שהייתה לי S-Class שקניתי אצלך, אייפון חדש, לא יודע איך לחבר. בטלפון. התקשר לי ביום שבת ב-10 בבוקר, עניתי.
איך הוא התקשר אליך?
הוא אמר, לא בא לי, אתה יודע, לא בא לי למצוא את הטלפון.
כן.
הוא אמר, הטלפון שלא עובד, הוא השתחרר ביום הזה. אני גם לא הבנתי, נתתי לבת שלי שתדבר איתו, שתדבר לו את הטלפון. אבל כן, עונה כל הזמן, מוכר כל הזמן, בשישי, בשבת, בג'קוזי, בנסיעות, במטוס, מחרתי גם, מחרתי גם בשבעה.
אין אבל גבול, כאילו, בקטע של עכשיו חזרת, אתה עם המשפחה, עם הילדים, עם אשתך. מתקשר אחד העובדים. אתה עונה?
לא, רגע, בוא נעשה אף אחד, אם אני בארוח. קודם כל, אומרים שאני כל היום בטלפון, זה נכון, אם אני ממתן את זה.
כן.
אבל אם אתה בדברים שהם מאוד, והילדים כבר באיזשהו שלב התבגרו ואמרו לי די וזה, אבל כשאתה באיזושהי ארוחה משפחתית, אז אתה לא עונה. אבל אני...
אם אתה יכול, אתה כן עונה.
כן.
זה ה...
את רוב העיר, ניהלתי את מרצדס בשלוש שנים האחרונות רק מהוואטסאפ. זה זה, אפרופו, אתה עובד בזה אחוזי המרה, איך אני אומר לפעמים, אתה יודע, עכשיו בכמה יוצאים אחרונים, אני אומר, תקשיב, תשלח 20 וואטסאפים, זה 500 בחודש, יש עוד 20 עסקות.
יפה.
תמיד עובד. איך לאנשי קשר, עכשיו אני הייתי יושב באנשי קשר, אתה יודע, כשהשאלתי את הספר, אתה מתחיל מאפס. זה לא יעזור לך, עכשיו, מה זה משנה, אתה מנכ"ל מרצדס, פי חמש, פי זה, אף אחד לא יודע שיש לך ספר, אתה צריך להודיע לקהל, להוציא כסף.
נכון.
והייתי כל יום 20 וואטסאפים.
וואלה.
כל יום 20 וואטסאפים. כל יום 20 וואטסאפים. אז ככה אתה מגיע לרב מחר.
שלחת להם כאילו...
מעניינים, הכל אישי אבל, לא בוטים, היום זה בוטים.
זה בדיוק מה שקבעת לי מראש.
היום, אני אעשה את זה אישי.
כן.
רון, מה נשמע? נהניתי להיות... אז אתה מקשיב. לסיכולה, ואם לא זה.
נכון. פה.
כן.
פה. אתה יודע, אני חושב שמישהו אחר, היו אנשים שאומרו לעצמם, טוב, תשמע, אבל אני מנכ"ל מרצדס, למה שאני אשלח וואטסאפ וזה.
תמיד בגובה העיניים, תמיד הייתי, תמיד עונה לכולם, תמיד. הייתי אומר, רגע, זה לא דרכי, אני אפשר אותך למנהל השירות, מנהל מחירות, תמיד עונה, תמיד דגיש, זוכר מאיפה באתי.
זה חשוב.
מאוד.
פה.
דרך אגב, זה גם לדעתי חלק מההצלחה.
אני חושב שכן. כי אנשים מרגישים את זה ומעריכים את זה, ואחד הדברים שגם, שאני שומע הרבה פעמים מהחבר'ה שנמצאים סביבי, זה כאילו, רון, אוהבים את זה שאתה איתנו בגובה העיניים. זה חשוב.
כולנו התחלנו מלמטה. דרך אגב, גם האנשים הכי מוצלחים ועשירים, רובם התחילו מלמטה, הכי מלמטה.
כן.
לא לשכוח.
היה חלק שסיפרת עכשיו שהאי-קלאס הזה שמרות שלך, ש... לא יכלת להחזיר אותה הביתה, נכון? כי מאיפה זה הגיע?
וואו.
כאילו לא האמנת ש...
לא האמנתי, וזה היה מביך, ושישאלו אותי שאלות. אתה יודע, זה מחזיר אותי ל... כשאתה ילד קטן שאתה לא רוצה שיקרו לך טיקו, אז שיתחילו לשאול שאלות ולהתחיל להסביר.
כן.
לא יודע למה.
אני קניתי... יש לי מרצדס. וקניתי...
לא קנית דרכי.
ב-2020, בכל בובי.
אה, 20 עזבתי. מה קנית?
CLA.
אוקיי.
ב-TCLA.
אוטו מגניב, להלאה.
כן, בדיוק הם החליפו את הצורה.
כן, כן. הדגמים הראשונים היו גרועים. היה מתלים מאוד קשים, CLA. הוא נראה טוב, הוא נראה מרצדס, והוא קטן והוא מחיר סביר. אוקיי.
אז שדרקתי, לפני זה היה לי ניסן ג'וק. כאילו מבחינתי זה היה וואו. ו... לקח לי כמה ימים לספר להורים שלי. כאילו לא הרגשתי עם זה בנוח.
נכון.
ולא סיפרתי להם גם את המחיר של האוטו, האמיתי. לא אכלתי. כאילו זה היה לי...
אתה מבין? זה...
היה לי מוזר, וזה כאילו... עד היום לא סיפרתי להם גם מעולה, כן? כאילו...
אבל במרצדס זה לא רק בגלל המחיר וזה, יש כאלה שיש להם קונוטציות מסוימות המרצדס, ואם זה... עבריינים, ויש כל מיני קונוטציות וזה. אז אני חושב שאני הנגשתי את המותג שהיום כבר מרצדס לא נתפס את כך.
כן.
אבל זה נפה.
קטע. קטע. טוב.
אבל זה עובר מהר מאוד. אחרי זה 10 שנים נסעתי על כל האוטו שרצית.
איזה יופ. אני, הבא זה יהיה ה-G-Class, אני רוצה.
אתה יודע, ביולי 19, שהודעתי שאני עוזב, אמרתי, רגע, נסעתי על כל המכוניות, רגע, משהו שכחתי לפני שאני עוזב.
כן. יפה. לא, אני מאוד אוהב את מרצדס. מאוד, 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 מאוד. טוב. ממי היית לומד ולוקח עצות כשהיית מנכ"ל? כי אתה אחראי על הכל, ומצד שני גם, אני בטוח שיהיו סיטואציות שבהן אמרת, טוב,
אני אגיד לך משהו שהוא לא טריוויאלי. מהנהלה שלי, בעיקר, המון. המון מהנהלה שלי, המון. כמעט כל חבר הנהלה, בסדר לך, אתה לא יכול להיות חבר של העובדים שלך ומנהלים שלך, זה מאוד מסוכן, אתה טוב, אבל איזושהי חבר, אבל אני יכול להגיד לך שהייתי יכול להתייעץ עם מנהלים, מנהלות, לא על התחום שלי, או לא על התחום שלהם, המון, 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 המון. אני מתייעץ המון דרך אגב. מחליט מהר.
כן.
כאילו, אני לא מרגיש חוסר ביטחון שאני שואל שאלות. מקשיב, החלטתי. מהנהלה שלי. מהנהלה שלי.
יפה.
אתה יודע, גם מהבוס שלי, אתה יודע, במקרים מאוד מאוד שהוא היה מתמח, אבל בעיקר מהנהלה שלי.
כן. אוקיי. מעניין. מה לדעתך עזר לך להכפיל את כמות המכירות פי חמש?
השיטה, שפשוט סיסטם. לא התמודדתי ביוקרה, התמודדתי מול הרחבים העממיים. זה היה, זה משהו שהוא, חוץ מהנגשת המותג בכל הרבדים, אני, וזה מה שתקע את מרצת כל השנים, אני לא, קודם כל כמובן שהיה גם דגם כניסה של ה-A-Class. זו הייתה הזדמנות. אבל אני התמודדתי בשוק העממי ולא בשוק היוקרה. אני התמודדתי ביוקרה של 300,000 מכוניות ולא ב-7,000 מכוניות של היוקרה, זה לא עניין. זה סכום אפס.
זה האוקיינוס כחול.
כן, ממש, ממש.
זה בשיטה.
ממש, כן.
אוקיי, אוקיי. עכשיו, זאת שאלה שכאילו כן דיברנו עליה, אבל... טוב, תכלס עלית לי עליה. אבל יפה שרשמתי לי אותה וכבר דיברנו עליה. האם בתור מנכ"ל היית נוכח בפלורה ומרגיש את השטח?
כן, מת על...
תשובה היא כן, בפני או חמישי.
מת על זה, אבל תמיד נותן נוקף סמכות, נותן לאנשים את המקום שלהם, המון, המון.
מעניין. יש לך כאילו טיפים איך להרגיש את הפלור, ואיך, כאילו, מה בתור מנכ"ל אתה אמור לראות, כשאתה עכשיו הולך ונפגש עם לקוחות, או ככה יושב ורואה פגישות.
תראה, קודם כל, לא רק בתור מנכ"ל, אני הגדרתי את כל המנהלים שלי קקטוסים בחודש הראשון, ללמוד, 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 אסור לי לדבר. כאילו, בהתחלה כל אחד יש לו יצא דיון, כל אחד יש לו כבר איזה, אמרתי לו, תתאפק. הייתה לי כספת, הייתה ריקה, כן, כבר עשיתי בכספת, חוץ מהשוברים לחג. הקוד היה 17-02 היום הולדת, תשים בכספת, מה שאתה חושב, כמה, הכספת פתוחה, תכניס. עד שגר, תגיד לי, עוד חודש תגיד לי מה, כי אתה פתאום דברים, הוא חושב שהוא יודע. אז קודם כל, ללמוד, יסוע עם המפיץ על המסעית, לצד לסופר, בעולם הסופרים, לעשות כל תפקיד ממשקי, חודש, תלמד, תלמד, תהיה, תיגע במחסן, כל הממשקים, תקשיב, יש לך יתרון. עצום אחר כך. אף אחד לא יכול להגיד לך, אתה לא יודע, לא היית, הייתי במחסן, נסעתי במפיץ, אכלתי איתו פלאפל בתור מנכ"ל מיצובישי בנתניה, הייתי עם יש המחירות, אתה יודע, אתה עושה 8 שעות עם יש מחירות, הוא מדבר על הכל. אתה לא יכול להגיד, אז אני אומר, ללמוד מלמטה את כל התפקידים, אם זה שעה, ואם זה יום, ואם זה שבוע. הכל. וממשקים, ומתחרים. אתה לא יכול לעשות לקוח סמוי אחרי שאתה כבר הודיעו בוויינט שהתמנית למנכ"ל. תעשה לקוח סמוי. כשעשיתי לקוח סמוי במיצובישי, אז הייתי עובר באולמות, לפני שאני התמניתי מנכ"ל. זה יתרון מטורף.
אתה מאמין בלקוח סמוי?
מאוד.
כאילו זה משהו שהוא מסט?
מאוד. המקצועי לעשות את זה. ואני, אתה יודע, אני באיזשהו שלב חסכתי המון מחברות הסקרים, כי כל מרואיין הייתה שיטה. איך מה אתה עושה? אתה לוקח את חברת גיאוקרטוגרפיה, מידע שיווקים, ואתה עשו לי לקוח סמוי, תבדקו לי אולמות תצוגה של טולמה. כל מועמד אצלי, חלק מהשיעור הבית, לפני הרעיון, שהוא המדבר מגיע, אתה עושה לקוח סמוי. אז מה היה לי? אז לכל התפקידים. אז הייתי מקבל לקוחות סמויים בכמויות, בלי להשתמש בחברות. ואז גם ראיתי איך הוא חושב.
יפת. מעניין. מעניין. התחלתי לעשות את זה לא מזמן, ואני כאילו, אני רואה את זה. גם לרדת לשטח, אני רואה את זה, זה כאילו, זה מטורף.
כן.
אתה פתאום רואה דברים שאתה אומר, מה? כאילו,
הרעיון הזה ליישם את, אתה יודע, אחד ה... אחד הלקוחות שהגיעו אליי, אמרו לי, הסיבה שלקחתי אותך, זה שלא הבאתי במשך 15 שנים, שלא עשיתי לקוח סמוי לעסק שלי עצמי. כן, חשוב מאוד.
יפה. אוקיי. מה לדעתך ההבדל בין חברה שהיא חברה קטנה, סתם דוגמה, 3-4-5 עובדים, לבין חברה שהיא חברת ענק? כאילו, מה ההבדל ביניהם? כי בסוף גם אני מדבר על חברה קטנה שרוצה להיות ענקית. אתה יש עוד. מה ההבדלים ביניהם?
אני חושב שבחברות קטנות, הרבה פעמים זה שותפים וזה דור המשך, שזה כמעט, כמעט בלתי פתיר, אם אתה לא מנהל את זה נכון.
כן.
גבולות גזרה, הגדרות תפקיד. אתה בארגונים קטנים, שאתה לא מצליח לתת כבוד לשיטה, להשגרות, לישיבות, את המשמעויות של שאתה לא רואה את זה בזבוז זמן. איך אמר לי מישהו מהלקוחות? אין בעיה, ישיבות הנהלה רק ב7 בבוקר, כי זה בזבוז זמן. אם אתה לא מאמין בכל הפלטפורמות, אז אתה תישאר קטן. ואם אתה ארגון קטן שגם האישה והבן והבעל וכולם עודים בעסק, אז לרוב אתה לא תייצר כמו שצריך. אז ארגון קטן שיודע לאמץ מה שהוא יכול מארגון גדול, הוא יצליח הרבה הרבה יותר. וגם ארגון גדול צריך לפעמים לחשוב כארגון קטן. כי אתה יודע, זה כמו שהתמנו מערכות צו בכל מוביל בעשרות מיליונים. לפעמים אקסל פשוט פותר את זה, ואתה מצטבך בפיתוחים, 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 בפיתוחים. אז גם ארגון גדול, הרבה פעמים צריך לחשוב כארגון קטן.
מעניין.
כן.
מעניין. טוב, שאלה אחרונה. כן. אין לנו הרבה שאלות. הגעת ליום האחרון שלך. כל התוכן, ספר...
יום האחרון איפה?
האחרון בעולם.
אין דבר.
שני, כאילו, הולכים לה...
לעולם הזה.
כן, בדיוק. אז זה בטוח, כן. כל התוכן, הספר, סרטונים, כל נמחק. נמחק שם מחברת, אומר לך, טוב, אריאל להקר, תרשום את השלושה דברים שלפי דעתך הם הכי חשובים בחיים.
אישיים או עסקיים?
אישיים ועסקיים, מה שאתה רוצה. בחיים.
משפחה? בריאות? ולהיות חרוץ.
וואלה. להיות חרוץ.
זה בשלוף. חרוץ זה מוביל אותי לכיתות רגליים. חרוץ זה מוביל אותי לזה שאתה צריך לצבור כלים. חרוץ. אתה צריך להיות חרוץ. אתה צריך להיות חרוץ. ההפך מחרוץ זה, אתה יודע, זה עצלן. זה חפיף ונקיות. אני חושב שאם אתה חרוץ, גם בנסיעה לחול ובטיול הגדול, אתה צריך להיות חרוץ בתרתי משמע של...
כי תספיק יותר?
תספיק, או תספיק נכון. אבל תהיה חרוץ בלבדוק, תהיה חרוץ בלעשות את הדבר הנכון, תהיה חרוץ בכל דבר שאתה נוגע, תעשה את זה כמו שצריך.
כן.
כן.
יפה. יפה, אהבתי. טוב, אריאל, וואו.
יאללה.
פרק טוב. תודה רבה. תודה רבה, 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 רבה. מי שרוצה למצוא אותך, לדבר איתך, לקנות את הספר, ייעוץ, איפה, איך הם משיגים אותך?
הוא יכול להיכנס לאתר, ל-APBCCOIL, ירשום פתק קטן, פתק גדול בגוגל, הוא ימצא. ומי שידע למצוא אותי, אז הוא אומר שהוא יודע לקטט רגליים והוא חרוץ.
יפה. אבל בלי קשר, אנחנו נשים את כל הכישורים גם מתחת לפרק הזה. גם של הספר, גם של האתר, גם של האינסטגרם.
תודה רבה.
הכל אשר שם. אז חברים, תודה רבה שהייתי אותנו בפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.